מכניסים לו. אדם נמדד השעות הקשות, לא עלינו, שהקדוש ברוך הוא לא הביאנו לידי ניסיון, והקדוש ברוך הוא כן הביא אותו לידי ניסיון. עקדת יצחק, והוא דאג מאוד שהוא לא יביא לידי ביזיון, אלא ההפך, לרומם את רוחנו בקוממיות, קומה על גבי קומה, קומה רוחנית, קומה של אמונה, קומה של גבורה, קומה של אהבת הארץ, אהבת התורה, אהבת השם, קומה שהבת שלו שני חיה מתוך הגבורה הזאת, והיא, ואנחנו, וזו היא ההצלחה הכי רצינית, הכי גדולה, שהיא מתה צעירה, אבל יש לה משהו בנצח הרבה יותר, היא עשתה בחיים הרבה יותר ממישהי שחיה לאריכות ימים. אנחנו רוצים לבקש מהרב דרור אריה לקבל בברכה את ניסים, וקודם הרב דרור אריה, הרב דרור, רוצים שאתה תקבל את ניסים, אבל רבע שעה, 20 דקות, נשמע את ניסים, למרות שאפשר יותר. נתחיל עם רבע שעה, 20 דקות, ובעזרת השם תהיינה עוד הזדמנויות. אבל ככה נתחיל, אבל רוצים שתישאר איתם. הרב דרור.
אנחנו נמצאים במלחמה שברור שננצח בה, מלחמה בין רע שפל לבין טוב נעלה. אנחנו יודעים שהרשעים מעזה יש להם תרבות של מוות, ואני ממשיל את מה שקרה בשמחת תורה לאדם שטובע בים. יש אנשים שהם טובעים בים וזה מסוכן להציל אותם. כשאתה ניגש להציל אותו, הרבה פעמים כשהוא טובע הוא מנסה למשוך אותך למטה. שם יש תרבות של מוות. הם רואים את הפריחה שלנו כאן בארץ הקודש, את הנס, את כל הטוב שיש בארצנו הקדושה, את הנס הגשמי. לפני 120 שנה באו חלוצים והקימו מדינה לתפארת, תעשייה, כלכלה, חקלאות, רפואה, מדינת סטארט-אפ שאין שני לה. ובתוך הטוב הזה קמו גם המון 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 ישיבות בתלמודי תורה. אחרי השואה אמרו זהו, עולם התורה חרב. היו כמה עשרות של תלמידי חכמים, היום יש עשרות אלפים. ניסים מגיע לפה, אני חושב זאת הפעם הראשונה שרואה את בית המדרש בסדרות. אנחנו היינו פה בשמחת תורה, נצורים מאות, עשינו שמחת תורה, משטרה עם מרחק 50 מטר מפה, שמענו יריות, ואנחנו המשכנו פה בעוז, בכאב, אבל בעוז. חתן תורה, חתן בראשית, הקפות, תפילות, יש פה עוצמה של קודש. זה מפריע לאויב, הוא רוצה שאנחנו נפסיק את המהלך הזה. זה דרכו של הטרור, הוא שפל והוא חלש. ובגלל שהוא שפל ובגלל שהוא חלש, הוא משתמש בדרכים נלוזות של מוות, של ניסיון להשפיל. לפעמים קל מאוד להיגרר לעמדה הנפשית הזאת של ההשפלה. זה מה שהוא רוצה, שנוריד את הראש. אני פגשתי את ניסים בביתו אחרי הלוויה של שני, השם יקום דמה. אני באתי אליו, לא הכרנו לפני כן, שמעתי אותו מדבר ביום הלוויה של הבת שלו. הוא דיבר בעוז, הוא דיבר עם גאווה יהודית, הוא דיבר באמונה. זה הניצחון שלנו על האויבים שלנו. אנחנו רואים גילויים של רוע נוראי, ודווקא הרוע הנוראי הזה מוציא לפועל נשמות אדירות, מחשבות גדולות. זה פלא. לפרוע פרעות בישראל, יש מצב של כאוס. המתנדבים בעם ברכו השם, אומר המלבים, אם אתה רואה בתוך כל הכאוס הזה, בתוך כל ההשפלה הזאת, פתאום רוח של גבורה והתרוממות, זה סימן שיש פה קודש אלוקי. תכף ייכנס לפה כפיר זר, אני חושב שהוא עכשיו פה בפתח, גיבור ישראל שנפצע קשה, נפצע באופן מחריב, והוא נושם ועומד על הרגליים. הוא חי קודש. יבוא לפה אלישע, והוא גם חי קודש. אז אנחנו רוצים ניכנס לפה כפיר, לפני כפיר בוודאי ניכנס לפה כפיר עוד מעט, עוד כמה שניות, ואנחנו מתכננים לכפיר קבלת פנים שיבוא השר בצלאל. אז אנחנו עכשיו מקבלים אותו בשקט, ואנחנו מכבדים את ניסים לשאת דברים. כפיר, ברוך הבא.
כפיר, ברוך הבא. שלום לכולם. באמת כבוד הוא לי להיות פה, באמת, אחרי שהכרתי את הרב שלכם. באמת כבוד, אני מרגיש שזאת העוצמה של עם ישראל, ואני מרגיש כל העוצמה הזאת פה מאחורה היא דוחפת. אני שמי ניסים, ואני אביה של שני דוק. עוד מעט אני אספר קצת על שני, אבל לפני שאני אתחיל לספר עליה, אני רוצה להסביר לכם מאיפה היא באה. כמו שהרב היה אצלי בבית, הוא בטח שם לב, אנחנו גרים במושב, מושב שנקרא סריגים. וזה מושב שנמצא בתוך יער, יער סריגים. זאת אומרת שאני פותח את החלון, אני נמצא בתוך היער. ואתם צריכים להבין ששני, כשהייתה ילדה קטנה, כשהיא פתחה בבוקר את החלון, היא הייתה ביער. תבינו איזה נשמה יכולה להיות לאישה, לילדה, שהיא פותחת את הדלת והיא ביער, והיא רואה את החיות, והיא רואה את מעשה הבריאה, והיא משתוממת. ולכן אני תמיד אמרתי שלשני הייתה נשמה מאוד גבוהה, ועוד מעט אני אפרט קצת איך קרה ומה קרה, וכל העניין הוא מאוד מאוד, אומנם ארוך, אבל אני אקצר כמובן, אבל הוא מעניין. ערב שמחת תורה, הלכנו בבית כנסת, משפחה מסורתית כמובן, משפחה מזרחית מסורתית, הלכנו בבית כנסת, לא היו הקפות באותו לילה, ותכננו לעשות ההקפות לבוקר. שעה 6:30 בבוקר אני ואשתי מתעוררים ושומעים ככה את הרחש של הטילים. אתם בטח שמעתם את זה, אתם מפה, זה קרוב. אנחנו שומעים את הרחש של הטילים מכיוון עזה לכיוון תל אביב. והדבר הראשון שאבא עושה, מה הוא עושה? בודק איפה הילדים שלו. הבת שלי הגדולה, עדי, בת 26, בבית אצלנו, שמחת תורה. הבן עמית, בן 20, בבית אצלנו, שמחת תורה. והבן הקטן, אור, בן 15, בבית, שמחת תורה. ורק הבת שלי, שלי, לא בבית, ואני יודע שהיא בתל אביב. בבית שלה, בתל אביב. לעולם לא חשבתי בכלל שהיא בעזה, אני אספר לכם את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא מדליקים טלוויזיה ולא מדליקים טלפון וזה בשבת, אבל אמרתי לאשתי, ריקי, תתקשרי לשני, תראי שהיא הכל בסדר. כי הורים טילים על תל אביב, יכול להיות שהיא באחד החדרים, שתרד לפחות למקלט או משהו. 6:30 בבוקר, יום שבת. באמת, הבת הקטנה התקשרה לשני, 6:30, ושני ישר ענתה. עכשיו, מי עונה ביום שבת ב6:30 בבוקר? קצת קשה. שני ישר ענתה. שני, מה נשמע? איפה את? אני במסיבה, אנחנו בדרך לתל אביב, והיא נשמעה מאוד מאוד בלחץ. טוב, מסיבה בדרך לתל אביב, אני בתור אבא דואג, כן? שבת שלי לא בבית בתל אביב, היא בכלל באיזושהי מסיבה פה בדרום. והיא אומרת, בדרך לתל אביב, אז אני אומר לעצמי, טוב, בדרך לתל אביב. תל אביב זה נשמע מקום, עיר מבצר כזו. בדרך לתל אביב, כמו אשקלון, כמו אשדוד, בדרך לתל אביב. ועכשיו אני עובר למשהו חשוב מאוד שאמרתי בלוויה, ואני לא סתם קופץ, אני אחזור חזרה ונסגור לכם את כל המעגל. אני בלוויה, הארון של הבת שלי לידי, אלפי אנשים ומצלמות, וכתבתי מה שאני אמור לכתוב, שלא הצלחנו להגן עליה. בסך הכל אני אבא ויהיה ילדה, ילדה בת 22 יפהפייה, ילדה טובה, נשמה גבוהה. ואז לפניי, במהלך הלוויה, באה בחורה, חברה של שני, שרצתה לדבר. ובאמת אמרנו לה, קדימה, תדברי. והיא אמרה דבר כזה, וזה, תאמינו, זה בין הדברים הכי מסמכים, אבל מעציבים שיש לאדם. תראו, אנחנו אבות, וקשה לנו להכיר את הילדים שלנו. כמו להורים שלכם, קצת קשה להכיר מי אתם באמת, כי הם ההורים, ותמיד יש איזה דיסטנס כזה. הבחורה הזאת בלוויה אומרת דבר כזה. אני הייתי על הרצפה זרוקה בתל אביב. ככה היא אומרת, הילדה הזאת, הבחורה שדיברה בלוויה. אני הייתי זרוקה בתל אביב על הרצפה. ללא שום תקווה. ללא שום עתיד, אני הרגשתי שהחיים נגמרים. ואז באה אליי בחורה, שני, הבת שלי, ואומרת לי, למה ככה זרוקה על המצפה? עכשיו תשימו לב את המשפט, תחזי לי ביד, תקחי לי מהאור ותהיה חלק מהשבט שלי. שימו לב איזה מילים, מהשבט שלי, השבטים שיצאו לי ממצרים. ותראו, אני לא הכרתי את הבת שלי כל כך, כי קשה, יש את הדיסטנס הזה בין הורים וילדים, אבל כששמעתי שהיא אמרה את זה, הבחורה הזאת בלוויה, עשה אותי מאוד שמח, אבל גם כמובן מאוד רגשי, ואז כל מה שאחר כך אמרתי, היה קשה לומר את זה, אבל אמרתי כן. אז אנחנו בבוקר מתקשרים לשני, ואומרים לשני, איפה את? אני בדרך לתל אביב. וזהו, מנסים להתקשר אליה שוב ושוב, והיא לא עונה, והיא לא עונה, כבר 7:00 בבוקר, היא לא עונה, ולא עונה, ולא עונה, ואז הדלקנו טלוויזיה. אנחנו לא מדליקים, בטח שלא, שמחת תורה, שבת, חגי, הדלקנו טלוויזיה, באמת. ופתאום אני רואה פה בסדרות, טויוטות עם מלאים מחבלים מסתובבים לכם פה ברחובות. ואמרתי, וואה, אני רק מקווה שהיא הצליחה לעבור את זה. ואמרתי לעצמי, אם היא לא עונה, כנראה אולי קווי טלפון נפלו, כי כולם מנסים להתקשר. ואני רואה פה את הטויוטות מסתובבות בשדרות, והן יורות על הבניינים, ושוטרים עוברים וחוזרים ומוות. ואני אומר לעצמי, אני מקווה, אני מקווה, אני מקווה ששני הצליחה רק לעבור את המיצר הזה ולהגיע לתל אביב. לקראת שעה 10 מישהו שולח לנו תמונה, תמונה, ויכול להיות שראיתם את התמונה, ואם לא עדיף שלא. ואני רואה את שני שרועה מאחורה כמו עקודה מאחורה על טויוטה לבנה, ומסביבה יושבים איזה 5 מחבלים, והיא שמותה, וקשה לדעת אם היא חיה או מתה. קשה, בתור אבא. עכשיו תראו, אני גם איש משטרה, אני לא שוטר, אבל אני גם בתחום המשטרה, ואני מאוד דאגתי שאם היא חיה והיא בעזה, התנפלו לה, התנפלו בה, בגלל שאני יש לי עבר מסוים. ככה אני מאוד דאגתי. והיא ככה שוכבת על הטויוטה, והטויוטה נכנסת לתוך עזה, ומסביב המונים צועקים ויורקים, והיא שוכבת. ובשנייה הזאת, להגיד לכם את האמת, לא ידענו אם היא חיה או מתה. לא ידענו. איך אתה יכול לדעת? מצד אחד, על הטויוטה לא היה דם, והיא שוכבת, רואים שיש לה פצע פה, אבל לא היה שום דם. ואתם יודעים שלכל אדם יש בערך 8 ליטר דם בגוף, וקצת היה צריך להיות על הטויוטה הלבנה. אז חשבנו שאולי היא חיה, לא ידענו. אבל אתם מבינים שאבא, מה הוא מחפש? את החיות, לא את המוות. אנחנו חיפשנו את החיות. הצלחנו איכשהו לשלוח איזה עזתי דרך מסובכת מאוד, עזתי שגר בעזה, לחפש אותה בבתי חולים, כי חשבנו שהיא מקצועה, יקחו אותה לבית חולים. העזתי הזה נכנס לכל מיני בתי חולים וחיפש וחיפש וחיפש, ואמר לנו, כן, מצאנו אותה, היא פצועה, אבל היא בסדר, היא חיה והיא בסדר. ואנחנו אמרנו לעצמנו, ברוך השם, ברוך השם, בוא נמשוך עוד כמה ימים ונראה מה קורה, מה קורה. עכשיו תראו, אני התחתנתי עם אישה גרמניה עוד שהייתי צעיר, ועברנו גיור ארוך מאוד, כהלכה כמובן, ארוך מאוד, שלקח שנים ומבחנים, והיא הפכה להיות חלק מעם ישראל, נפש שהסתובבה וחזרה לעם ישראל. ושני, היא, יש לה שני דרכונים, דרכון ישראלי ודרכון גרמני. ואני אמרתי מהיום הראשון, הסיכוי שגרמניה תצא מעזה הוא הרבה יותר גבוה מהסיכוי שישראלי תצא מעזה. ולכן אמרתי לכולם, זה הדרכון ששני היא גרמניה, ועכשיו ממשלת גרמניה צריכה לנסות לעזור להוציא אותה. ואנחנו עדיין לא יודעים לגבי האם היא חיה, האם היא מתה, ואז אנחנו מקבלים מהמודיעין וואטסאפ. כל מה שאני אומר לכם הוא די סודי היה בזמנו, היום הוא כבר פחות. מקבלים וואטסאפ, אחים ואחיות בבתי חולים בעזה. הרופא אומר לאחות, תגידי, מה לגבי הבחורה הגרמניה שמצטלמת בכל העולם? ועוד מעט אני אסביר לכם כמה זה חשוב. והאחות עונה לו, כן, היא אצלנו במחלקה, בבית חולים בעזה, בג'בליה. ואנחנו אומרים, טוב, הוא אמר שהיא חיה, ועכשיו האחים והאחיות אמרו שהיא חיה. ואז שולחים לנו איזה סרטון, בלילה, לא רואים טוב, המצלמה זזה, לא רואים, אבל נדמה כאילו היא חיה. סרטון מתוך עזה, רכת בנו. ואנחנו אומרים, ברוך השם, היא חיה, ומנסים לקבל כמה שיותר מידע. ועכשיו תבינו שאלה ימים קשים, קשים גם לעם ישראל בגלל כל מה שקרה, וגם לנו למשפחה, לאחים, דודים. ימים קשים מאוד, שאתה לא יודע איפה הבת שלך, איפה היא זרוקה, מי מטפל בה ומי נמצא לידה, האם היא חיה, האם היא מתה, האם כואב לה. אנחנו לא ידענו שום דבר, ממש שום דבר. אבל אני ידעתי שהבת שלי, אם היא במנהרות, יש לה עוצמה רוחנית, ואני אסביר לכם למה. כי אנחנו בית מסורתי, היא ידעת התפילות בעל פה, אפילו שהיא הייתה במסיבה הזו, לא קרה שום דבר, אבל היא ידעה כל כך הרבה תפילות, שאני אמרתי לעצמי, אם היא במנהרות, מה היא עושה? מתפללת, מתפללת כל היום, כי האמונה תחזיק, האמונה מחזיקה, אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה. מסכן מי שאין לו אמונה והוא במנהרות, לעומת אחד שיש לו אמונה והוא מתפלל ועושה שחרית ותפילות וזה, והוא מתייחד עם השם והוא ישרוד. מי שאין לו אמונה אבוד במנהרות, ועד היום אני אומר את זה. ואז הדבר הכי חשוב לעם ישראל שקרה עם המוות של הבת שלי בבוקר של השמיני לחודש, זאת אומרת יום אחרי השביעי, מפורסם בכל העולם, ממש בכל עיתוני העולם, עמודים ראשיים, זה יום ראשון בבוקר. תחשבו על האירופאי שקם בבוקר ומקבל את העיתון, הוא רואה בעמוד הראשון חצי עמוד את הבת, כמה היא יפה, כמה היא שמחה, כמה היא רוקדת, כמה היא עצמאית, כמה היא אצילה, ובאמת היא הייתה ילדה מאוד יפה. זה מצד שמאל של העיתון. בצד הימני של העיתון רואים את המרצחים האלה, ושהיא יושבת על הטויוטה מאחורה, וכתוב שם, תראו את הברברים האלו, מה הם עשו לילדה היפה הגרמניה שלנו. עכשיו חבר'ה, אתם יודעים שכשיש לכם שאלה אתם הולכים לרב, נכון? ואם הוא לא יודע אז הוא הולך לרב, ואם הרב לא יודע מה הוא עושה, פותח את המקורות, מתחיל לראות הלכות ומגיע ממש לתורה, נכון? זה מה שעושים. זאת אומרת, הבסיס של עם ישראל והבסיס שלנו זה התורה, אין פה משחק. ומה הבסיס שלי במלחמה הזו? זאת התמונה הזאת. התמונה הזאת אי אפשר לפקפק בה. רואים אור ורואים חושך, רואים טוב ורואים רע, אין פה משחק, אין משחק. ואני דיברתי בפני קהילות בכל העולם באמת, ואמרתי להם, כשתהיה לכם שאלה, מי אנחנו? האם, אולי אנחנו לא בסדר? אני שואל אתכם, אולי אנחנו הרעים, עשינו להם לא יודע מה, ואנחנו הרעים והם הטובים? הרי כל העולם מדבר על זה. אולי אנחנו הרעים? שתחשבו את המחשבה הזאת על פי שנייה, תחזרו לתמונה המקורית, כי זה הבסיס. לא, השם רצה להראות לכל העולם, זה עם ישראל, פה זה טוב ופה זה רע. העניין שהעולם לא מבין טוב בטוב, בחסדים, במה שאתם עושים בתפילות, הוא מבין טוב ביופי. אז השם יראה, זה טוב, תראו את היופי הזה, וזה רע, תראו אותם על האוטו הזה. אני המשכתי לעשות את העבודה שלי במשטרה, משמרות ארוכות פה בתוך עזה ממש, קרוב אליכם. ואז אני מגיע יום אחד הביתה, ומחכים לי הצבא, ואמרו לי, תראה, שאני כבר נרצחה ביום הראשון. זה לא מה שסיפרו לך בעזה, זה שטויות. ומה שאמרו הרופאים זה כדי שלא נתקוף את בתי החולים, ומה שהם שלחו לך זה כדי שלא נתקוף ולא נעשה שם בבתי החולים, זה שטויות. היא נרצחה ממש בהתחלה. ובאמת לפני כמה שבועות, לפני חמישה שבועות, אני מטייל ביער יום שישי לפני שבת, ככה שהראש שלי ככה יהיה מבריאה, מתקשרים אליי מהצבא ואמרו לי, מצאנו את הגופה. ובאמת הוחזרה אלינו הגופה ועשינו קבורה. ותראו, אני מופיע המון המון בתקשורת, ובטח אפילו היום בבוקר 4 שעות ערוץ 14, במיוחד בערוצים היהודיים יותר. ולידי ממש לפני כמה שבועות ישב איש ימין, לוחם, מיליטנט, ואז ערוץ 14 הראה איך איש ימין מקש איש שמאל. אנחנו עם ישראל, בתוך עם ישראל, איש ימין מקש זה איש שמאל, איזה קפלה ניקה את זה, אנחנו עם ישראל. ואחרי שהראו את זה אני אמרתי לערוץ 14, תגידו, אתם לא מתביישים? מכל ההוד והאדר של עם ישראל, תראו אתכם, זה מה שאתם מראים? איש ימין מקש שמאל?
והבחור שהיה לידי אמר, ואתם יודעים מה, עכשיו בגלל שהוא יצא את ההוא אני אוציא 3,000 איש ונראה להם מה זה. ואני אמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה רוצה להוציא 3,000 איש להילחם במי? באחים שלך. הרי השם כשהוא ראה שאנחנו נלחמים אחד בשני הוא נתן לנו סתירה, וזאת הסתירה. מה, סתם קיבלנו את זה? הוא ראה את ה... סתם, שנאת חינם, סתם. סתם. הוא נתן לנו את המכה. ומה שחשוב שאתם תפיצו אהבת חינם. תפיצו אותה. כי זה האור שלנו, זה ההבדל בין האור לבין החושך. שנאת חינם זה לא טוב לעם ישראל. אנחנו עם ישראל, אנחנו עם מיוחד. צריך להבין את זה. וכשאתם כל אחד בפני עצמו, קצת פחות לשון הרע, קצת פחות דיבור, קצת פחות להמשיך ללמוד, לעשות תפילות, להתחזק, ותעשו תפילות לבורא עולם. אני אספר לכם, כשהייתי בעזה, מדהים, ועברו לידי מכוניות ויכלו לנסוע לסדרות 5 דקות נסיעה, אבל זה היה מאוד מסוכן כי ירו שם, או סיבוב שלם של 40 דקות כדי להגיע לסדרות. ואני אמרתי להם, כן, אתה יכול לנסוע, לא, אתה לא יכול לנסוע. ואנשים אמרו לי, עכשיו מה אני אעשה 40 דקות? עכשיו יש לי נסיעה של 40 דקות, מה אני אעשה ב-40 דקות האלה? אתם יודעים מה אמרתי להם? סגרו את החלום ותתפללו, תצעקו להשם, תראו זה אסון יהיה לנו. והרבה אנשים אמרו לי, אתה יודע מה? אתה צודק. סגרו את החלום וצעקו להשם. אני לא סתם אומר את זה, חבר'ה, כי אני פה. ותראו, עכשיו שידעתי שהבת שלי בעזה מתה, כבר ידעתי שהיא מתה, גם באולפנים אני אמרתי, אני לא רוצה שחייל בעזה ייפגע חס וחלילה בניסיון להוציא את הגופה שלה. ואני אמרתי, מבחינתי שתישאר בעזה. חזר המקורות, עזה זה חלק מארץ ישראל. ספר ישוע פרק תדבר, עזה ובנותיה עד גבול המצרים, נכון? עד גבול נחל מצרים. עזה זה חלק מארץ ישראל. לפני זה דיברו על עקרון 5 פלישתים. עזה זה חלק מארץ ישראל. ואני אמרתי לשני, כך אמרתי לשני, עכשיו את נפש, את לא גוף, את השתחררת, את נפש, את צריכה להחליט איפה את צריכה להיות. את רוצה להישאר בעזה? תישארי בעזה. אז זה חלק מארץ ישראל. את רוצה לחזור? תחזרי. ועכשיו תראו את הנס, ואשתי היום הולדת, ואולי הנפש של שני רצה לשמח אותה ביום הולדת, כי זה יום הולדת קשה. ובאמת יום לפני היום הולדת הביאו את הגופה, קברנו, ויום אחרי זה קיבלנו את כל התכשיטים שהיו עליה. היו עליה תכשיטים, המרצחים אפילו לא נגעו לה בתכשיטים. ואני אגיד לכם עוד משהו, איך מצאו את הגופה. ובאמת יש לי שאלות רבות ואין לי פתרונות, אולי אתם במחשבה הגבוהה שיש לכם, אולי אתם, טנק של צהל ירה בבית בעזה, אחד מהבתים, והוא פתח פתח גדול מאוד, ענק. ואז החיילים נכנסו, עשו תיאור של הבית, ראו שאין שום דבר, אין שם אף אחד. אחד החיילים הלך לאיזשהו חדר, ראה שטיח, הזיז אותו. במקרה זה קרה, הזיז את השטיח, פתאום הוא רואה פתח, מרים את הפתח, הוא רואה פיר. לא משנה, אני לא אמר לכם באיזה שיטות נכנסים לפיר, כי זה מאוד מסוכן. נכנסו לפיר, 15 מטר עומק, 15, 5 קומות, 15 מטר עומק סולה. חיילים ירדו, מנהרה, מתחילים ללכת במנהרה, הולכים, 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 הגיעו לאיזה פיצול, ופתאום המנהרה נגמרה. החיילים אמרו, טוב, בוא נפוצץ את המנהרה. אחד החיילים שם אמר לו, משהו לא מסתדר לי, לא יכול להיות מנהרה בלי שום
שום יציאה, שום דבר, מנהרה. ואז הוא שם לב שהיו שקי חול על הרצפה, באיזה מעין כניסה כזו. הוציא את שקי החול, פתאום הוא רואה איזה פתח. פתח. נכנס, זה היה מעין תא קטן, נראה כמו ממד, ובתוך התא הקטן הזה היו ארבע גופות בשקיות. הגופה של הבת שלי, הגופה של עמית בוסקילה, ועוד שני חבר'ה שלנו כולם בשקיות. ואני ציפיתי, אתם יודעים, אחרי 8 חודשים שהם במנהרות שם, מה אתה מקבל? עצמות, נכון? עצמות אחרי 8 חודשים, עצמות. אתה מקבל סק של עצמות. ואני ציפיתי, אתם יודעים, מביאים לי תמונות מסודרות של הגופה. תראה, הייתה שלמה. שלמה. אמרתי, עכשיו בטעות גם הראו לי, בטעות, בטעות, הראו לי את התמונות גם של בוסקילה. התבלבלו, אתם יודעים, גם כל המצב, התבלבלו. גם בוסקילה הייתה שלמה. בוסקילה הייתה שלמה. והבת שלי הייתה שלמה. אמרתי להם, איך זה יכול להיות? אמרו לי, תשמע, לא יודעים. לא יודעים, תראו. הבת שלי, זה לסיום, כי אני יודע שאין יותר מדי זמן. הבת שלי, תראו, אני אבא. כשראיתי את התמונה הזאת, זה קשה מאוד לראות דבר כזה, ובעזרת השם, שלעולם לא יהיה לכם שום ניסיון קרוב לזה. בעזרת השם, אבל שאבא חושב על הבת שלו, הלכה לעולמה, היום עושה דברים אולי שאנחנו לא מבינים, כי אנחנו לא מבינים שום דבר. כי תראו, אחד החברים שהיה אחד הגופות, כשהביאו את הגופה הביתה, מצאו את האבא שלו מת. ויכול להיות שהאבא אמר, בבקשה תחזירו לי, אני מוכן לתת את הנשמה שלי, תחזירו לי את הבן מפה. לקחו לו את הנשמה והבן חזר. אנחנו לא מבינים בנשמות, אבל אני רוצה שכן תחשבו על הדבר הזה. וככה למשפט אחרון, תראו, הבת שלי בעולם, איפה שאני הולך, אני אומר שאני לא, בקהילות היהודיות בכלל, ישר דמעות, והאמריקאים והאירופאים, אתה אומר שאני לא, שאני לא. ההבדל בין האור לבין החושך, זה לא סתם שאומרים שאני לא בכל העולם, ואתם בטח שמעתם את השם הזה. זה ההבדל בין אור לחושך. תגידו, איזה אבא בעולם לא היה רוצה שהבת שלו תהיה הבדל בין אור לחושך? כמה בהיסטוריה של עם ישראל וביהדות מבדילים בין האור לבין החושך? מי? אברהם אבינו? משה? יהושע? מי מבדיל? נוח? מי מבדיל בין אור ובין חושך אצל עם ישראל במהלך כל הדורות? אז אם הבת שלי בסוף התמונה שלה, לזה יעדו אותה, לזה יעדו אותה, בכוונה שהיא תהיה גרמניה, ובכוונה שהיא תהיה יפה, שהעולם יבדיל ויראה ויגיד זה אור וזה חושך. ומה אני אגיד לכם, אני גאה שיש לי בת כזאת, כי בתור אבא, כל אבא היה רוצה שהבת או הבן שלו הוא יבדיל בין אור לבין חושך. ותדעו שאתם, אתם האור, וכל אחד בנפרד הוא אור, וכל אחד ביניכם צריך להבדיל בעצמו גם בין אור לבין חושך, כי אתם האור. אני לא ארחיב יותר מדי שלא יקור אף ציבור, אבל באמת תודה רבה שקיבלתם אותי, ובאמת תודה לכם, ותמשיכו עם התפילות והברכות וההתכנסות הפנימית והתפילות העמוקות והצעקה להשם. לא לפחד, תצעקו להשם, לא לפחד. לכו תתבודדו, תצעקו, תשאלו אותו, מה זה הצרה הזאת שהבאת לנו? אתה השופט את כולם, תשפוט, תעשה לנו מה שצריך לעשות. ויש לנו בעיה גדולה, ממש לסיום, באמת יש לנו בעיה גדולה. אתם יודעים שעשיו קיבל ברכה ויהיה צייד בפיו. אומרים, למה צייד בפיו? צייד, צייד, אתה צייד, אתה צריך שרירים לדחות את החיה, אתה צריך יד חזקה שתתפוס את הסכין, אתה צריך רגליים, למה צייד בפיו? אלו ערבים, חבר'ה, הפה שלהם בכל העולם
הם יודעים לשנות את כל הנושא ולהוציא שעם ישראל, שאנחנו עם האור, אנחנו לא בסדר. ולכן כשאתם יהיה לכם ספק על האם אתם בסדר או לא בסדר, תחזרו לתמונה של המקור של הבת שלי. שם התמונה הזאת אומרת הכל. לא צריך להיות חכם גדול, תראו את התמונה הזאת לילד קטן, הוא ישר יגיד לכם מי האור ומי החושך, וזה אנחנו עם ישראל. דברים מדהימים, זאת השם, התפילות שלנו השתנו ועבדת השם שלנו. אנחנו איתך מחבקים, אוהבים, אשריך שאתה מסוגל לדבר בסגנון ובגובה הזה. ברוכים הבאים ראש המכינה הרב רפי שליטה, ברוכים הבאים לאלישע מידן גיבורנו, ולכפיר זר גיבורנו, שאנשים שעפפו מחבלי מוות ומצרי שעון מצרוני, שלא קל לתלוש אותם באמצע השיקום ובאמצע, וקלשנו אותם בכוח, ואנחנו חושבים שאנחנו נצליח גם לחזק אותם, אבל הם ודאי יחזקו אותנו. אנחנו, חשוב לנו שהם יבואו לפה, שנשמע אותם, נרקוד איתם, נשמח איתם, נתפלל ביחד איתם, נכיר אותם ונאהב אותם. הושיע את עמך
באמת. נתחיל ממני, מאיפה אני. אני קוראים לי כפיר זר, תלמיד ישיבה פה. אז כמו כולם נתפסנו פה בשמחת תורה. אני נשוי עם ילדה קטנה נועם, ובאמת כמו ש לא זוכר מה היה השם של הדורו הקודם, מחילה. אז באמת שמחת תורה 6:30 בבוקר, היינו פה בשחרית מתכוננים לצאת לסיבוב השנתי בסדרות, ואז התחיל כל הבלגן, כל הטילים. הגענו הביתה יום ראשון, כבר נסענו לירושלים עם כל סדרות, ואחרי חודש גייסו אותי לצבא. הייתי מפקד בחיל השריון. ככה באמת נכנסנו לתוך עזה, אם אתם זוכרים, עוד בתקופת שיפה, אם אתם זוכרים קצת לפני יותר מחצי שנה. ובכניסה השנייה שלנו חטפנו נונטט לתוך הטנק. אני הייתי באותו זמן בתור טען. לא, כל הטנק עלה באש. אני באמת נפצעתי הכי קשה בצוות, ברוך השם כולם בחיים, כולם כבר בבית. ומאז התחיל התהליך של השיקום הארוך ארוך ארוך שהיה, עד ממש עכשיו, עד הרגעים האלה ממש. אם זה כולל, אתם יודעים, היה לי המון כוויות בגוף, כוויות קשות. כאילו בסוף שני הדברים המרכזיים שהיו לי זה באמת כוויות קשות מאוד בגוף, ובגלל שהייתי בתוך הטנק, במרכז הטנק, אז גם שאבתי המון גזים רעילים שהתלקחו בתוך הטנק, והריאות שלי הפסיקו לתפקד בעצם. אז לפני 1.5 חודשים לפני חודשיים וחצי ממש חיברו אותי לאקמו, אם מישהו מכיר. אקמו זה מכונה שמחליפה את הריאות, בעצם עושה את הפעולה של הריאות, מסננת את הדם, מחמצנת את, את, את הגוף. וחיכינו להשתלה, כי בסוף לא היה עוד ברירות, וחיכינו להשתלת ריאות. ובאמת לפני חודשיים וקצת חיזבאללה העיפו כתבם על קבוצת חיילים בערב אל הרנשה, וחייל בשם דור זימל היה קצין, הוא נפצע מאוד מאוד קשה, וההורים שלו החליטו לתרום את האיברים, ואני קיבלתי את הריאות ברוך השם. וממש ממש אם הפציעה שלי הייתה בחנוכה, בין הרביעי של חנוכה, אז כבר, ובפורים, בערב פורים חיברו אותי לאקמו, והתעוררתי אחרי 3.5 חודשים שהייתי עם רודם ומונשם. אז בליל הסדר, ממש ביום של ליל הסדר, עם כל הגאולה של עם ישראל וכל ההתרוממות, אז גם לנו היה גאולה קטנה ביום של ליל הסדר. אז עברנו את הניתוח שעבר ברוך השם בהצלחה גדולה. זה מצחיק, תמיד שואלים אותי אם אני מאשן, אז אני אומר חצי, קצין בצבא בטוח מאשן במלחמה. אז כן, אז אנחנו ברוך השם אחרי זה, ועכשיו נמצאים בתל השומר בשיקום. התחלנו לחזור הביתה, התחלנו באמת ככה להרגיש בני אדם, ואני לפחות הרגשתי כמה תובנות קטנות שיש לי לשתף מהמסע הארוך הזה שלקח בערך 7 חודשים. אנחנו עוד בסוף שלו בעזרת השם, אבל יש עוד קצת. הדבר הראשון זה הנתינה, כן? הנתינה שעוטפת אותנו בצורה ממש לא מובנת מאליה, ממש לא מובנת מאליה. ושאני אומר נתינה, אני לא מתכוון אפילו לריאות שקיבלנו ולמשפחת זימל היקרה שכל כך עדיין בקשר איתנו וכל הזמן. אני אומר לפעמים, מי שרוצה לראות את עם ישראל באמת באמת, שיבוא ככה לתל השומר, שיבוא למחלקת שיקום שם, שם באמת אפשר לראות את עם ישראל בצורה מאוד מאוד מרגשת. כאילו כל היום יש מתנדבים ואנשים שמגיעים ורק מחפשים איך לעזור, והמון רבנים, גם הישיבה, שמגיעים כל הזמן ותומכים וחברים. והדבר השני, משהו קצת יותר קשור למלחמה, פחות קשור לפציעה, אם בתחילת המלחמה, אני מקווה שאתם פחות חווים את זה, כן? אבל אם בתחילת המלחמה, אתם יודעים, היה תגובות של כל עם ישראל, של לכו, תנצחו, של תשברו אותה, תעשו את העבודה, אל תשאירו כלום. לצערנו, כן, עכשיו התגובות מתחלפות תחזרו הביתה בשלום, תחזרו בריאים, תחזרו. כאילו, אנשים לא מבינים למה התגייסנו, למה אנחנו מתגייסים. כן, אף אחד לא מחפש לחזור הביתה בשלום, שום סיבה, כאילו, לא לחזור בפצוע או בארון, באמת, לא מעניין. כאילו, מה שאנחנו מחפשים זה לבצע את המשימה, לנצח, ושום דבר אחר. זה ככה משהו חשוב שאסור לשכוח. כן. זה משהו חשוב מאוד שאני חושב שלכם הוא מובן מאליו, אבל להמון אנשים אחרים לצערנו קצת פחות. זהו, עברנו.
אז נשמע אותך לדבר איתך. כל הכבוד, יישר כוח, ואתה מקור השראה. את השיחה של אלישע אנחנו מחכים לשניים, חצי יהיה עכשיו, יש 10 דקות, ועד 10 דקות לפני השר. אז בכבוד.
אני אלישע מדן, אני בן 45, גר בקיבוץ רמים, פה בדרום, נשוי לאישה מדהימה ואבא לשישה ילדים. אני לא אספיק לספר באמת את הסיפור לחימה שלי, אבל ננסה לתמצת אותו לחמש דקות קצת. בשמחת תורה חבר התקשר וחבר שאשתו גרה בנירוז, המשפחה של אשתו גרה בנירוז, ואמר לי, אלישע, מחבלים מנסים עכשיו לפרוץ אליה הביתה, תראה אם אתה מצליח לתפוס מישהו מהשבא, מישהו מהצבא, כי אני לא יודע מה לעשות, והם גם לא יודעים מה לעשות. כשלא הצלחתי, פשוט נסעתי לכיוון נירוז, אמרתי, אני אמצא כמה לוחמים בדרך, ואספתי באמת חייל שלי מהיחידה, ממירול, אספתי פה לא רחוק, ושוב אמרתי לו, תכין את עצמך, אני אוסף אותך. הייתי רק עם האקדח שלי, אמנם עליתי על מדים, אבל הייתי רק עם האקדח שלי. וכשהגענו, כבר שהתקרבנו לסדרות, ראינו כאוס מוחלט בכבישים הראשיים, מכוניות שעומדות, שרופות חלקם מוטלות מופות. וקשבתי לחבר אחר, הוא היה פה בסדרות, פתח חמל משותף לצבא ולאזרחים פה בעירייה, הוא אמר לי, תקשיב, אל תיסע לנירוז, אתה לא תגיע, יש לחימה קשה, תיכנס פה לסדרות, תיזהר כי יש לחימה פה ברחובות, ויש פה חיילים, אני אצמיד אליך חיילים ותתקדם רק עם חיילים. הצלחתי איכשהו לנסוע בזיגזגים ברחובות הצדדיים פה, כי ברחובות הראשיים ובצמתים הראשיים הייתה לחימה עזה, והצלחתי להגיע לעירייה. בשנייה שנכנסתי לעירייה, חייל נותן לי נשק ארוך, נשק אוטומטי של חייל אחר שנפצע או שנהרג, אני לא יודע, ואומרים לי, טוס לרחוב, אני לא זוכר לאיזה שם של רחוב נתנו לי ואיזה מספר, נתנו לי כתובת פה בסדרות, ואמרו לי, מחבלים עכשיו מנסים להיכנס לבית, טוסו לשם. ונסענו שנינו, נתתי לו את האקדח שלי לחייל שלי, לאביור, ואני הייתי עם הנשק הזה, לא הראיתי אף פעם בנשק מסוג כזה מתבור, בתבור לא הראיתי אף פעם, תמיד היה לי עם 16, אבל התקדמנו, הגענו לכתובת הזאת, ומצאנו את עצמנו מנהלים לחימה פה ברחובות, מכתובת לכתובת. התקשבתי לחבר'ה שלי מהיחידה, שיגיעו כמה שיותר חיילים עם נשק, כמה שיותר מהר, כי יש פה לחימה, אנחנו צריכים חיילים. ובאמת כל היחידה הגיעה, וזה מה שעשינו בשבועיים אחרי שמחת תורה. נלחמנו בקיבוצים, עשינו מרדפים אחרי מחבלים, גם ניסינו להתחקות אחרי הקירות של חטופים. חלקם מצאנו, מסתתרים אחרי כמה ימים, אבל חלקם ראינו את העקבות של היחפים, של החטופים היחפים הולכים לעזה, לידם עקבות של מחבלים, כבר זיהינו את הקיבוצים, היה להם אותם נעליים לכל המחבלים. זיהינו, היה להם ארבעה סוגי נעליים, פשוט זיהינו שיירות של חטופים בדרך לעזה. לפעמים נתקלנו במחבלים, הצלחנו לחסל וגם לשבות חלק מהמחבלים, אבל זה מה שעשינו בשבועיים האלה. אחרי שבועיים הבנתי, הסתובבתי גם בפיקוד ובאוגדה לקבל עוד משימות, והבנתי שנכנסים, עומדים להיכנס לעזה, ונפרדתי מהחיילים שלי במירון ונסעתי ליחידה המקורית שלי שעדיין שרתתי בה ב-551, ונכנסנו לעזה. והסיפור, כאילו היינו שם במשך שבועיים, נלחמנו כמעט בלי הפסקה, חטפנו מכל הכיוונים, מהאדמה, מהשמיים, מכל הצדדים, כל רגע חטפנו, אבל גם נלחמנו וחיסלנו מחבלים והשמדנו תשתיות. ואחרי שבועיים שוב, חטפנו הרבה פצועים במהלך השבועיים האלה, אבל לא הרוגים. אחרי שבועיים בקצרה נכנסנו לבית, חיפשנו פיר מסוים, מצאנו אותו בתוך בית, אבל הם ראו אותנו דרך מצלמה קטנה והפעילו עלינו מטען גדול מאוד שמוטט את הבית והרג את המ"פ ועוד שלושה לוחמים, ביניהם החבר הכי טוב שלי יוסי הרשקוביץ, שאז הוא ברזל שלי מאז שהשתחררנו מהצבא, ונהרגו ארבעה ואנחנו נפצענו קשה מאוד בתוך הבית. כל מי שהיה בבית נפצע קשה מאוד. בנס אני זוכר כאילו ש אני זוכר את הרגע הזה שהתפוצצתי, שאני שוכב בלי רגליים ליד יוסי, שנינו שוכבים אחד ליד השני, חיים בלי רגליים, נלחמים על החיים, נלחמים על הנשימה, על הנשימות האחרונות של החיים שלנו. אני ממש מרגיש שזאת הנשימה האחרונה של החיים שלי, עוד קצת, עוד קצת, ואז אני מרגיש שאני מאבד את הכוחות ומת. משחרר, אומר שמע ישראל, מצליח להגיד וידוי, ונפרד גם מהמשפחה שלי, מאשתי והילדים, וזהו. ושחרר את החיים, עזבו אותי כוחות החיים, ואני לא מת. עכשיו, כל מי שמסביבי, הרופאים והחובשים שמנסים לטפל בי, וביוסי, ובשאר הפצועים, עומדים ליד יוסי וקובעים את המוות שלו, לא הצליח. ואז עומדים לידי עם השעון ומחכים לקבוע את שעת המוות. מבחינתם גם הייתי מת, כל מי שראה אותי עכשיו שפה שאני מת או שבדקה הקרובה אני מת. ולא מתתי, ועוד קצת ועוד נשימה, ולקחו אותי לבית חולים ביחד עם שאר הפצועים. ושם הייתה לי גם מלחמה מאוד מאוד קשה על החיים שלי, לא רק מלחמה שלי, מלחמה של הרופאים והאחיות וכולם. לא הצלחתי לעשות שום דבר, לא בקושי לנשום, הרגשתי כל הזמן שמונח על הקיר, ובקושי לא הצלחתי לדבר, לא הצלחתי שום דבר, ולא יכולתי, גם היה לי צינורות בכל מקום. הייתי פצוע מאוד קשה, לא רק הרגליים, גם איברים פנימיים שלי, רסיסים שקרו לי איברים פנימיים. אבל לאט לאט הצלחתי לחזור לחיים, וכשהצלחתי לנשום שמחתי מאוד מאוד מאוד, כאילו ניצחתי עכשיו את המלחמה לבד. וכשהצלחתי, סוף סוף הוציאו לי את זה והצלחתי לשתות כוס מים, זוכר ברחתי עליה ושתיתי את המים, הייתי בן אדם מאושר. ולאט לאט שהצלחתי להתקדם, כל צעד קטן מילא אותי באושר גדול מאוד ובהכרת הטוב מטורפת על מה שיש לי, על מה שנשאר לי, ועל זה שאני חי ומצליח לנשום ולשתות ולדבר ולהשתין. ולאט לאט התחלתי לעשות עוד דברים, וראיתי איזה יופי, איך החיים מתוקים ואיזה יופי יש בחיים. זהו, זה פחות או יותר. גם היום אני בתל השומר בשיקום אורתופדי, אני נשאר לי עוד תקופה ארוכה לעשות שם כדי, כי אני לא יוצא משם לא בהליכה, אבל זה הרבה עבודה. ואני רוצה להגיד לכם, אני רוצה לספר לכם סיפור דווקא מהקיבוץ של יקרמים. לפני שבועיים יצאתי הביתה לשבת, ו הגעתי לבית כנסת, יש אצלנו מכינה קטנה, לא גדולה כמו שלכם, לא דבר כזה, מכינה קטנטונת חמודה, ועשרה חבר'ה מהמכינה, המכיניסטים, רקדו את המזמורים של לחוני רננה ואחר כך של אחד עודי. האמת שאני קצת הייתי שפוף, עשו לי ניתוח בבטן ובאוזן ולא הרגשתי טוב, והייתי קצת במצב רוח לא טוב. ונכנסתי לבית כנסת ואני רואה את הריקוד הזה, ישר הצטרפתי עם הכיסא גלגלים לריקוד, וכל כך שימח אותי הריקוד הזה, ואחריו הצטרפו עוד כמה חבר'ה מהקיבוץ, וזה מילא אותי אושר הריקוד הזה. עכשיו שאני רואה אתכם בית מדרש מפוצץ שרקדתם בחוץ, גם לא שמחתי וגם לא הצטרפתי, אבל זה שימח אותי מאוד, והשירים שלכם פה מרגשים ומשמחים, השמחה שלכם. הדבר הזה בעיניי חשוב לי לספר לכם אותו, כי אנחנו נמצאים במצב קשוח, אנחנו נעבור אותו ביחד, אבל אנחנו נמצאים במצב קשה, והרוח של כולנו רוח שקופה, ו אנחנו קצת נמצאים במין ירוש כזה, עם, לא יודע אם אתם, ובחוסר תקווה, ואין לאן להסתכל. מה? אני אומר, גם לפעמים אני במצבים כאלה שקופים בתהליך הזה, יש עליות וירידות. אבל הריקוד הזה של החבורה הצעירה הזאת פתאום הכניס כל כך הרבה אנרגיה, שמחה, טובה, של אור ושל תקווה, וזה היה מעשה כל כך קטן. וקודם כל אני נכנס פה, אני מתמלא באושר שאני רואה את הבית מדרש האדיר הזה, עם עוד שתי מכינות אני חושב, והישיבה, שזה דבר כל כך יפה שאתם ביחד, ושהבית מדרש מלא, ושאתם רוקדים ושמחים ושרים, ומלאים בשמחה ובתקווה ובאור. תדעו לכם שיש לכם המון כוח, והעם צריך את הכוח הזה עכשיו. העם צריך את האנרגיות שלכם, את האנרגיות עם התקווה, השמחות שמביאות אור ותקווה ושמחה לאן שאתם נמצאים. ריקוד קטן כזה באיזה מקום יכול להרים הרבה מאוד מאוד, ותדעו לכם שיש לכם המון כוח, והעם צריך את הכוח הזה עכשיו. אנחנו צריכים למצוא כאילו איך לממש את הכוח הזה, באיזה דרכים, כדי להרים את הרוח של העם, להרים את הרוח של הלוחמים שלנו. אלה מכם שלחמו בעזה, אני בטוח שהרגישו את מה שאני הרגשתי. רוח כמעט, רוח אלוהים כמו בספר שופטים, שיורדת על השופט או על העם, רוח של גבורה, של ראות, של אהבת חינם, שאתה אוהב את כל מי שמסביבך, לא משנה אם הוא מהיחידה שלהם, אתה מכיר אותו, אתה מוכן למסור בשבילו את הנפש. וגאווה לאומית ואמונה בצדקת הדרך, רוח מטורפת, רוח לחימה. הלוחמים שלנו, אין עכשיו דשדוש בעזה, או כל מיני מילים שאתם שומעים, שאני שומע בתקשורת, אני מקווה שאתם לא שומעים בתקשורת. אבל מדובר על זה, אין דשדוש. הלוחמים שלנו נלחמים חזק וטוב מאוד. ואנחנו, אסור לנו להאמין לתקשורת ולרוח נחיים הזאת ששורה עכשיו. הרוח הזאת שלכם, אתם צריכים להביא אותה החוצה. אני יודע שאתם מביאים אותה החוצה, אתם לא סתם פה בסדרות. אתם מביאים אותה, תמשיכו להביא אותה, היא חשובה מאוד מאוד. זהו, תודה רבה.
עוד לא, אנחנו יורדים למטה לארוחת ערב מהירה, 10 דקות, ואז ריקודים בחוץ, ואז נמשיך. ערב טוב, ברוכים הבאים, זה מרנן ורבנן, כל הישיבות, שתי הישיבה, שלמה בנימין, הרב רפי, ברוכים הבאים לראש העיר, איזה שמחה לראות מה שעושה בעיר, לראות כמה אכפת לו ברווחת העיר, בבניינה של העיר. אני מעלה אנשים לגג, אני אומר, הנה עזה, אופס, אין עזה, מי היה מאמין? אחרי זה אני אומר, תראו אבל את העיר, תראו, תספרו את המנופים, תראו מה נבנה פה ומה הולך לבנות, ועוד היד מצויה, ויש לנו הרבה הכרת הצור. והאירוע זה לכבד ולאהוב את השר האהוב שלנו, השר בצלאל סמוטריץ', כבוד גדול שמגיע לבית מדרשנו, ואנחנו באנו להתחזק ממנו, לשמוע כי הוא עומד, אין דברים כאלה, שעומד בפרץ לנהל את המלחמה כמו שאנחנו רוצים שמנהל, שמלחמה תנוהל, לדבר על התקפיות ולא לתת לנו ליפול בעבירה של מגנניות, לדבר על יהודה ושומרון, לקבוע עובדות תוך כדי שאנחנו לא שמים לב, אנחנו שמים לב, לקבוע עובדות בניהול כיוסף הצדיק משפיר לכל הארץ, ותמיד תמיד כולם מקטרים, אנחנו באים להגיד שתחזקנה ידיך, תדע לך שיש לך הרבה אנשים שאוהבים, מכבדים, מעריצים את כל מה שאתה עושה. תמשיך בכוחך זה לחזק את יהודה ושומרון, שזה התפקיד. אם לא רוצים שהשביעי באוקטובר חלילה יקרה גם ביישובי ישע, זה הזמן לחזק את ההתיישבות, להחליש את הרשות ולהוציא את העובדים הזרים מארץ לגמרי. לא צריכים עבודה פלסטינאית, אי אפשר, הם עובדים תוך כדי, הם מרגלים, הם לא שייכים לארץ הזאת. אנחנו או עבודה עברית או שנמצא משהו אחר, אנחנו נבנה במו ידינו. אנחנו רוצים לחזק את הידיים הגדולות ואת העוצמה שיש לך להצים עוד, שתדע שהרבה הרבה אנשים בעיר הזאת, הרבה אנשים במדינה הם מאחוריך, מאחורי כל מה שאתה עושה, ואנחנו מאוד נתכבד לשמוע אותך ולהתחזק גם ממך. אני ראיתי כמה הספדים של אמהות, ופשוט צריך ללמוד אותם, צריך לתפיס אותם בספר, ללמוד אותם בעיון. זה לא משהו שמכינים, זה משהו שטבוע בהם. אמא שיכולה לצעוק ש הרימו ראש, אל תבכו, אל תיפול רוחכם, ילחמו באויב בלי רחמים למען כל עם ישראל. אנחנו ננצח בגדול רק בדרך אחת, נחבק, נכין. ומספרת איך שהיא קיבלה בביתו מארון, אבל ללי דרי כתבה פשוט, זה ספר של לימוד כלל ופעת כלל, שכולנו צריכים להיות כלליים, אחרי זה מתוך הכלל לרדת לפרט, ואחרי זה עוד פעם לחזור לכלל. והיא דיברה לנצח, להנהיג. היא דיברה שהבכי של האמא, זה הבכי שאמא שרה כשהלכה לעקוד את בנה, רואים כל כך עמוקים, שזה התקיעות שופר, זה הבכי הזה ששרה אמנו פחה נשמתה, אבל היא נשבעת שלא, שהנשמה לא יוצאת לשום מקום, הפוך, מתקדמים, בונים. פשוט צריך לקחת את הרוח הגדולה הזאת וללמוד אותה, להעתיק אותה. אנחנו יכולים גם להגיד שבבית מדרש הזה איפה כפיר? כפיר עוד מעט יבוא, הוא היה פה, אני מי שהיה פה, כפיר חוזר, ופשוט עפפוני חבלי מוות, והגבורה והצב שיש לו והצבאה שיש לכל כך הרבה אנשים. אנחנו היינו רוצים שאב שמואל בנימין יגיד כמה מילות הקדמה. כבוד. אוי אוי אשר
בית מדרשי אומרים דברים ברורים,
מצווה להתגייס. מצווה חשובה מאוד. מלחמת מצווה. ומאידך מבלי להבין, להבין שהמצווה הזאת נובעת מכוח התורה. התורה היא שציפתה אותנו להתגייס. התורה היא שציפתה אותנו להוקיר את מרנן ורבנן ואת לומדי התורה. אז כשיש לנו מנהיגות שהתורה היא ברורה לה, יש לנו מנהיגות שלא רק ברורה לה, היא מבינה את התמיכה באורית, היא מבינה שהכוח התורה הוא שמניע את כל התמיכה של תהליך הגאולה. אנחנו יכולים רק לצפות. הייתי עכשיו סטיקר מוציא מתקווה. אנחנו תקווה יש לנו, חזון יש לנו, חסר לנו ידיים שעובדות לעשות את הכל. הכל יעקב יש לנו, אנחנו צריכים קצת ידיים אל העיסה, לא של העיסה, ידיים שעובדות לפעול. אנחנו הציונות הדתית אלופים בחזונות, אבל היום לא רק שיש לנו, אנחנו נמצא במרח והרוגים את עמנו מסע. כל מה נשאר לנו עכשיו על הידה, שיקירו כולם וידעו שהחזון של המדינה היהודית, החזון של הדבר הזה, הוא שתהיה מדינה עם תהליך הגאולה, מדינה עם שהתורה היא מרכזה, מדינה שראש הממשלה, אנחנו מקווים שיתחיל בצמת בעזרת השם, זה רק עניין של הבחירות הבאות, עד שראש הממשלה עם כיפה סרוגה, שיתחיל כל נאום בעזרת השם, שרמטכ"ל עם כיפה סרוגה, שיגיד בעזרת השם, כשהכל מתחיל בעזרת השם, אז אנחנו נוכל בעזרת השם באמת לראות את כיצד המנהיגות שלנו מובילה את העם קדימה, ללא התנסות. זה אמת. מה תתנסו? אמר קורח. אנחנו יודעים את האמת. אנחנו רואים שהאמת הזאת היא מה שמובילה את השרים שלנו, את הדיגים שלנו, אחד את שר האוצר שלנו. אנחנו מאחלים לו במירת השם הרבה הצלחה, יהי רצון שכזאת בחור ייתן את העם, שר האוצר ולכל הממשלה כולה, שרנו ומועצנו, שכזאת בחור ייתן אותם במירת השם להוביל את עם ישראל לגאולה שלמה, לניצחון גמור, להכרעת החמאס, להכרעת הרוח. ותוך זה אני חושב שהעיר שדרות, עיר שדרותיה, פועלים בתוך חאן יונס, שלוחה, ותסמכו על הרב פנדל, תהיה שלוחה בחאן יונס, בסג'עיה, תהיה כל מיני שלוחות, מדרשה, חזרנו הכל במדרשה, תהיה מדרשה לגידות בסג'עיה, ובקיצור, יש לנו עוד הרבה תוכניות, חסר לנו קרקעות לשר האוצר, ראש העיר, ואנחנו רואים שברוך השם יש מקום. אז נעשה ונצליח, אמן כן יהי רצון.
אנחנו רצינים לגבי להקים שלוחה, זה מה שאוהב מבין, שטח. אתם רואים כל הזמן שמחפשים גורם שלישי, שכך אחרי מגרז, הראש העיר אומר שהוא מוכן, לטפל בגבולות המוניציפליים.
כבוד הרב רפיפץ, הרב ראשי לשעבר, שר לשעבר, אתה עובד, מילה מדרדקי, אין מה שיותר חשוב מזה, בכבוד, כבוד הרב. ידיד נפשין.
רבייר.
רוצים להתכבד. להתכבד בברכה את הרב העיר ואת הרב חגי לונדין.
השם שלו ממש בצל אל הליטה,
השיחה הזאת, בימים האלה, בבהירות, בנגישות, איפה היה דבר כזה, אלפי אלפי בתים ביהודה ושומרון, לדאגה לכל כך הרבה בתים, באמת, בצלם לא היית, בצלם אתה מצא שעות נוספות. אלון דודי, ידידי היקר, ראש העיר, שמהיום הראשון פה אני נמצא ורואה ומתפעל ומתפלא מהשקט ומהקבורה ומגנימה של העיר הזאת, כל הרבנים היקרים וכל החבורה, תודה לכם שכל העצמנים שהגיעו לכאן, זה כבוד גדול לבוא לפה. סדרות זאת עיר עם הרבה מאוד עומק, עם הרבה מאוד רוח, היא גרמה לדברים עצומים בעם ישראל, ויש לנו מכנה משותף, חוץ מזה שיש לנו בעודף גם בעצמו וגם דורות, אבל הישיבה כאן החליטה והבחורים יעדו אחרי העניין להגיע לפה, נדמה לי בין הראשונים ובין הראשונים ובחבל שלנו באזור העודף, הפינה שלנו הגיעה ראשונה לפני שהגיעו תושבים, ואני חושב שהדבר הזה הוא אירוע שצריך רגע לדבר עליו, אני אעשה את זה קצר מאוד, אבל אני יודע שבזכות אותית הדברים ריאלית נותנים אותנו אקציונלית, אז זה לא מסוכן, זה לא בטוח, זה לא כל מיני דברים, לא מחכה, לא מחכה, אבל כשבאים ואומרים, חברים, חייבים, חייבים לבטא במשמעיה, את רגישותנו, את בהירותנו ואת אהבתנו לארצנו, זה בין נגד הסיכויים, אבל אותו דרך. סוף הדרך לנצח בארץ הזאת, סוף הדרך לנצח כל דבר, ולצערי רב אנחנו מגישים בפרשיות השבוע בחבורה שלצערי רב אמרה לא יעני להגיע לכאן, כי חזק הוא ממנו, ואומר את הדבר הספר בפסוקה כביכול לבית הוא שבוע אמרו את זה, אי אפשר להיכנס לכאן כי ריאלית הוא הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותנו. ושניים באים ואומרים טובה הארץ מאוד מאוד, טובה הארץ מאוד מאוד, המקום היחידי בתנ"ך שכתוב מאוד מאוד, ובכל הספרות שלנו זה כתוב בעוד מקום אחד, ושאר רוח מאוד מאוד. שבא בענתיים בארץ הזאת, מי שיודע שיש בסוף עצוב בארץ הזאת, ואנחנו באים לעשות את רצון השם, ינצח. והוודאות הזאת היא חזקה. אני 45 שנה טסתי, תראה רב וסתכלי אותו, זה לא טסתי מעל האזורים כאן, בפקים, בדיבור, סבירות, איפה לא הגיעו כל עץ וכל ודי. ואני זוכר, אלון, זוכר פה את השתיים וחצי ודים שהיו בו, ובנקודות חצי רחוב, ובאופקים עד תמיד על מים בערך, והכל קרה נגיד כל הסיכויים. אנחנו נמצאים כאן כמה 500 מטר מהגבול בערך, אני הייתי לדבר מהגבול, לא גבול, ואני בפעם. והעיר הזאת בנפישות נגד כל הסיכויים נבנית ונבנית ונבנית. אני בטוח שמה שאלון מרגיש בראש שלו זה טובה הארץ מאוד, וכשמרגישים את הרגשה הזאת, וכמו שאני מכיר את זה בצלאל ידידי היקר, שר השר, שר האוצר, זה מה שמניע אותו, זה מה שצריך להניע את כולנו. טובה הארץ מאוד מאוד, זה אומר שיפוט רוח, זה אומר הנחה, זה אומר לא כל דברי, אבל הפה הגדול של ילד זרת חלב ודבש, אומר הרב צבי יהודה, זה שיודעת להפוך מתנהל את האור, זה חלב דבש. חלב זה מלמה, וזה מהאור, ודבש, בהערה שמה זה בנדת קוראים, וזה גם בקור תמי, מיית האור. זאת הארץ הזאת. איך זה קורה? חסד אלוקי וסוד אלוקי. אנחנו זוכים בקדה לתקומה מיוחדת של העולם, זוכים לגילוי כוחות שלא היה כדוגמתו. אני זוכר, אני מכיר את התנ"ך מצוין, ואני חושב שהיה לנו אי פעם אירוע תנ"כי כזה. עכשיו, כל כך הרבה, אז לא עדיפים למשפחות, נפושים, בדיורים, והולכים לחסד את העולם הזה סוף סוף. אז בכוחות משותפים, שיש לנו ראש עירייה, יש לנו סף נפלא ומסור בממשלת ישראל, יש לנו רבנים שכבוד השם, הקדוש ברוך הוא הזמין לנו להעמיד מתוכנו, ובחבורה כזאת נפלאה, אני בטוח שאלו נעלה לכל מוכן.
הקדוש ברוך הוא נתן לנו יכולת להתמודד מול אור שיש בו גם חושך. כאשר אנחנו מביטים על השמש שזורחת בחודש תמוז, העיניים מתלכלכות בדמעות. זה מנגנון שהקדוש ברוך הוא יצר, שנוכל לעכל את האור של השמש, הראייה קצת מתשתשת. זה הסיבה שחודש תמוז נקרא כך. נביא יחזקאל מתאר שהיה בעבר עבודה זרה של נשים שמבקות את התמוז. היה זה פסל שהיו שמים בו עיני עופרת, מבהירים אש, ואז שהטמפרטורה הייתה עולה, הייתה נוצרת אשליה של בכי. יש אנשים שהדרך שלנו להתמודד עם האור זה לבכות. אנחנו גם בבכות. כל יום, כל שבוע, אנחנו מבכים את התלמידים והילדים שלנו שנהרגים למען עם ישראל. אבל יש ציבור אחד בעם ישראל שהוא נמצא פה, והנציג שמייצג אותו נמצא כאן. וזה הציבור שמוביל את האור במדינת ישראל. מוביל את האור במדינת ישראל, ובאופן כעניין מוביל את האור לעולם. ויש חושך שלפעמים מנסה לחסות את האור הזה. חושך ממעגלים חיצוניים, ולפעמים מתוך מעגלים פנימיים. אנחנו לא מתרגשים מהחושך. אנחנו לא מתרגשים מנשים שמבקות את התמוז. אנחנו צריכים מנהיגים כמו בצבא. אנשים שיודעים בדיוק איך האור מגיע לעולם. ויודעים שהבכי הזה יצמיח בעזרת השם. היה צום הרביעי, צום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולימים טובים. בעזרת השם, אנחנו ננצח בעזרת השם.
הרב רפי דיבר על הנביאים יושעו הארץ שמפידת הענבה, אבל כיום אנחנו צריכים עוז. עזה תנו עוז ללוקים, הווי עז כנמר נהדה בעוזך לנבי קודשך. החוץ פייסקי, העזות הזאת של קדושה שהיא יכולה גם לחשוב מחוץ לקופסה, גם לדבר עם עוזך נגד מלאכים ולא יבוש, וגם, ואני קורא ביחד את שר האוצר האהוב, את ראש העיר, שזה אותה רוח עכשיו, שמציעים 800 מיליון שקל, כמעט מיליארד שקל, למגן את הרכבת. רק היום המצוין, אנחנו מחכים לרכבת, בטבעיות ובעוצמה ובעוז. ראש העיר, וזה השראת שר האוצר, ששר האוצר כל הזמן דיבר, זה לא היה פופולרי. אבל צדקת והאמנו בדברים, ידענו שזה דברים אמיתיים שבאים מתוך אחריות, שאנחנו צריכים לצאת, לצאת מהתפוסתניות ומהמגנניות, ולהתחיל להיות אנשי חיל יראי אלוקים. אתה תרזה מכל העם אנשי חיל ולקריאות שאמת, שאני בעצם בסוף כתוב שמשר אבינו לוקח אנשי חיל. מה עם יראי אלוקים? אומר הספרנו לא מצא, קשה למצוא אנשי חיל שהם גם בינישים. מצאנו, מצאנו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תראו כמה אנשי חיל אמיתיים, אנשים עם עוז, צריך לדעת, אנחנו מצווה שלנו לספר. אני ברכתי על ההלל פה, ממש מוקדם, 27, ממש 27, אחרי שהטרוריסטים נכנסו וכבשו את תחנת המשטרה ושרתו בשטח, ירדו חבר'ה מפה, לא ידעתי, לא רק ששלחתי אותם, ירדו שלושה רכבים נשק אוטומטי, עוד ארבעה מצד שני חתרו למגע, הרגו מחבלים, ריתקו אותם, סיפור שפחות מספרים, ריתקו אותם לתוך תחנת המשטרה. הבחור פה החתן של אבא שלומי, שהוא נכנס לאחד מהחיילים, אמר תראי את הנשק אני יותר טוב ממך, קח את הנשק, רץ למטה, נכנס פנימה. הוא אמר שהוא לא יודע אם הוא יוצא. זה אנשי חיים, זה עיר אלוקים, זה מי שיוצא מתוך הבית מדרש, זה ההשראה וזה הרוח וזה חלום ציוני דתי. וגם כל האנשים שאיתך, ישראל מלאכי, רוצים להתעצמו מפה, ואנחנו רוצים לבקש מכבוד ראש העיר, שיש לי הרבה חיבה, כבוד לכל מה שאתה עושה לנו. אנחנו רוצים שאתה, אנחנו רוצים לשמוע את דבריך חשובים שבאים מתוך אחריות ציבורית, אם תוכל גם להבין את החלקייה לשר,
ושהקדוש ברוך הוא נותן לו עוצמה להמשיך במלחמה הזו ולא לעצור עד שהחמאס, עד שהחיזבאללה, עד שכל המחבלים ביהודה ושומרון יימחקו. זה מה שיבנה את המדינה, זה מה שיבנה את העם שלנו, שבעזרת השם יחד ננצח. עכשיו אנחנו באמת, אנחנו באמת על תעלת המשימה הזו. אולי רב, כן, אני... זה למזכר על מה שהיה בעבר.
אני מקווה שהילדים שילמדו עכשיו בסדרות לא ידעו מה זה כבר, בזרח השם. פשוט אמר את היתרה ראש הישיבה פשוט מוריד ומוביל הריקודים של בית המדרש הזה. הרב לא מבין שאני רוצה להגיד לך תודה מיוחדת שמתחמת לעת שיש לי חמישות הדעת וזה קורה. אני ככה חפש את הסיוט שלך, אני מתחזר תודה אבל שתופיע את הרב סעד ברכי של ראש השיבה הזכיר שאני באמת עושה עבודה יוצאת מן הכלל חזות תורה ראש הישיבה הזכיר את ליל ברד עמדת מראה המסתחק להביא גאולה לעולם דבר בשם אומרו שאם הוא ננחם אצל ליל בשיבה שפחה דרי הסעדיה של אומרו אז אני אמרה רעיון מאוד יפה תוכל. אנחנו מגילים לומר שאדם מוצא חן, אז הוא מוצא חן בעיני מישהו. אז היא אמרה, אדם שמוצא חן, אדם שמוצא חן מישהו עומד מולו. ומילא, כמה עם הפנים והפנים כנב האדם לאדם, אז אדם מוצא חן בעיני מישהו מצא אצלו חן. הוספתי ואמרתי שחן זה הרמתת חינם. ולמצוא זה באמת מציאה, זה לא... אז כן, למצוא חן ביהודי זה למצוא. רק צריך עין טובה להתבונן לראות את הטוב של כל יהודי. צריך שכל שר וכל חבר כנסת יגיע לכאן. צריך שראש הממשלה יגיע לכאן לראות את האור הזה, את הנחישות הזה, את האמונה והשמחה, את העוצמות, את דרישת הגבורה והניצחון הזה. אדוני ראש הממשלה, כפי ששמעת פה, עם ישראל דורש ניצחון, עם ישראל ראוי לניצחון, עם ישראל דורש גבורה וראוי לניצחון. כל חייל, כל נופל, כל חטוף וחטופה מפרחים את הלב. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו לא נעצור עד שבעזרת השם נשמיד את הרוע הזה. מי שעשה את הדבר הנורא הזה ביום חגנו חייב להימחות מעט מהרוע. זה המוסר הטבעי, זה המוסר היהודי, זה מה שיקרה בעזרת השם. אני מסתכל פה על כל התלמידים ישיבות ההסדר בעיר, מבחינה, עדיין מבחינה בעצמו, בטח עכשיו, עכשיו זה פשוט להגיד. מה הבעיה? שעד שחונכים, לפני איזה חודש חנכנו את מחקר החדש של דבר תורה בארץ, אמרתי לי, איזה רזיות, סיימת, יאללה, עכשיו תתכנן חדרה וכבר דרום. כמה אור של תורה, כמה אור של שליחות, שליחות. שליחות טוטלית, כשאלון אמר שמסירות נפש. בני התורה של הציונות הדתית, כל אחד במקומו, נושאים לעם ישראל בשורת הספרא והסייפא, הדינוע עצמו. עובדים תורה ומסירות נפש שלמה למען עם ישראל, השתקעות טוטלית לעמלה של תורה ובניית חיי נצח. וזו תורת חיים שמולידה לוחמים עזי נפש בשדה הקרב. בונים את הנצח הרוחני ובגשמי כלפניו היפות של עם ישראל. כשמסתכלים על אחוזי הלוחמים ומרבה הכאב גם מופנים בקרב בני הציונות הדתית ובוגרי ישיבותיה, מבינים היטב מה המשמעות של הלוחמים. הציונות הדתית מובילה כבר שנים בכל מרחבי העשייה במדינת ישראל. מובילה בתורה, מובילה בחינוך, מובילה בהתיישבות, מובילה באחריות ועשייה חברתית, מובילה בכלכלה, וכן, מובילה גם בצבא, בשיעורי המיצוי לקרבים ולפצועים. בפרשת קורח שנקרא השבת, אנחנו עובדים עם משה רבינו, המנהיג הראשון שלנו. מנהיגות נאמנת ומודדת עם כסיות טובה ובפרסה למחלות. אפשר עוד להבין את משה בתחילת הפרשה, כשמדובר בקבוצה קטנה של מחלוקת, של בריאות, קבוצה קטנה שבאה בטענות למשה ולאהרון ומסיתה את כל העם. במקורך בכל הדתו משה טוען בצדק, עבר אמונו של עולם, יש אחד יחתה, הכל היה קצות. אבל בהמשך, במשבר השני, רגע אחרי שעם ישראל כולו רואה את יד השם, רואה את האדמה, תוצאה הפיעה ובולה, רואה את האש יוצאת וסורפת, רגע אחד אחר כך, זה כבר לא קומץ קטן שמסית, זה כל העדה. הילון, כל העדה על משה והארון ואמרו עליהם, אתם עמיתם את האנשים. אנחנו, משה והארון, שמוסרים את הנפש על העם הזה, איך אדם נורמלי, מנהיג נורמלי, היה מגיב בסיטואציה הזאת, כשדמונו של עולם כועס ומתחיל עם הדבר. מה אתם הייתם? אנחנו אמרנו, קדימה, בוא נהיה אותך מסתברים. ואיך משה ואהרון מגיעים? משה שולח את אהרון למסור את הנפש. אנחנו אומרים חזק. למסור את הנפש עם הכתורת ולעמוד על החיים ובין המתים ולעצור את הנפש. כך נראים המגיעים כבר ההתמסרות שלהם לעם ישראל טוטלית. מנהיגים שאוהבים את עמם ללא תנאי. כאלה אנחנו, כולנו, יושב-ראש העיר אמר, מנהיגים שאוהבים את עם ישראל ללא תנאי ומסורים למפעל התחייה הלאומי שלנו, לא תלוי בשום דבר. יש שיקראו לנו פראיירים, אז זה גאוותנו. דעתנו נגד אוסלו ולא הקשיבו לנו. תדעו לנו מחבלים ונשק ליד הבא. ירשו אותנו מהבית בגוש קטיף ובצפון השומרון. המלחמה הנוכחית היא תוצאה ישירה של הטעות הנוראה הזאת. אבל אנחנו עם המדינה ועם העם הנהדר שלנו, ולא כמעט. אנחנו נקראים לדגל ולא חושבים פעם. לא משנה כמה חסיות טובה נקבל. עובדים אותנו משיחיים ועזויים וקיצוניים, אנחנו אוהבים את עם ישראל, אהבה נפש ולא תנאי, ממשיכים לרוץ קדימה ולהוביל במסירות ובהחלטה. אבל האמת היא שווה הסתירה ולהגיד אבי שתשתנו אבא שלי פעם אמר אבי מורים שהתקשורת שכשהשטן יקום בבוקר ויוצא לעבודה ונפתח את העיתונים בבוקר ויגיד מה אנחנו נחליף אותי, יש מסורתים לעבודה במקומים, זה לא משקף את עם ישראל. עם ישראל אוהב תורה, עם ישראל אוהב את צהר, ישראל אוהב את הניצחון, ובדיוק הדברים, שבתי המדרש שלנו, ובדיוק התורה, התורה הגואלת, שנותנת בבתי המדרש של הצורות הדברים. והמסר הזה מהדהד היטב באובני העם. הציונות הדתית טובה לא רק כדי למלא את שורות הלוחמים ובבתי העלמין הצבאיים, הציונות הדתית. הישיבות והתורה שכאן עובדים מהנהגה מהנהגת העם והמדינה מהנהגת הצבא מהנהגה שדורשת ניצחון ניצחון כי זו ארצנו ניצחון כי זו מולדתנו ניצחון כי זה מה שיביא שקט לתושבי שדרות והקיבוצים ביהודה ושומרון ותושבי הצפון אגב זה מדהים ומרגש ומצוא בשדרות ומה שמעניין את ראש העיר והוא אמר את זה גם קודם בעירייה ולחזק את זה ליהודה ושומרון, לא על שדרות, על המענקים, אנחנו פה בישיבה בשדרות, ומה שמעניין את ראש העיר זה לדבר על יהודה ושומרון, וראש העיר עומד כאן ומדבר על רמת הגולן ותושבי הצפון, וכל הארץ חזית, ושוב, זו הנהגה שיש לה אחריות על ישראל. משיחיים קוראים לנו, נכון? אם משיחי זה להילחם על טיפת דמנו האחרונה למען עם ישראל ומדינתו, אם משיחיים זה להילחם כדי להמשיך ולהצמיח דורות של תורה ותלמידי חכמים על אדמת ארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות ונגידות אז משיחיים נהיים אנחנו אם משיחיים זה לא להיכנע לתכתיב של מיעוט קיצוני שבז לכל דבר של בקדושה אז משיחיים נהיים אנחנו ותפילת כל הדורות חשוב לארץ ישראל להקים בה מחדש את ביתנו הלאומי לבנות יחד את קומת ירושלים קומת הקדושה להפכת הרוח והעצמות היבשות ואף על פי שהתמהמה אם כל זה החכה לו בכל יום שיבוא משיחיים בינים אנחנו 100% תורה 100% גבורה 100% אהבה לעם ישראל לארץ ישראל ולתורת ישראל זו ההנהגה והרוח שתוביל את עם ישראל בעזרת השם שלנו מתוך השבר מתוך המלחמה והכאב אור חדש בציון נהיר אנחנו זכים כולנו לבואה לעולם אור של אחדות וחיבור אור של תורה וקדושה אור של גבורה יהודית לבנה עזה וצדקת הדרך אור של התיישבות בכל מרחבי הצדק אור של גאולה שלמה נראה ולא נראה